היי, אני דפנה.
אני שפרה.
ומה שאנחנו עושות כשאנחנו מרגישות שהיום יום סוגר אלינו, זה פשוט להתקשר אחת לשנייה.
כי מה עוזר לברר את עצמך ואת העולם יותר משיחה עם החברה שלך?
שזה בדיוק מה שנעשה בפודקאסט הזה, נביא את מה שמעסיק אותנו, נפתח, נפרק, נצחק, ובסוף נבין קצת יותר טוב את הדברים.
או לפחות לא נתקע איתם לבד בתוך הראש.
נהיה פחות מבולבלות, נדע איפה למתוח את הקו האדום. שפרה, מה היה ההיילייט שלך השבוע?
ההיילייט שלי זה התנועה המחויבת שנהיית במרחב, ברגע שנושא עולה, חייבים להתפצל לשניים. היה זיכוי של זדורוב, היה בחדשות, וזה היה מדהים לראות איך את הפיד שלי התחלק בבת אחת לזכאי, סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה, ומיד אחריו, הוא השם, סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה, וכן הלאה וכן הלאה לסירוגין. לדעתי ממש התפלגות מושלמת לשני מחנות, as we do, כי אם אפשר להתפלג לשניים, למה לא לעשות את זה? עשו פעם ניסוי, אני לא יודעת אם התכוונו לעשות ניסוי, אבל באיזה בית קפה, במקום לשים כוס אחת לטיפים, שמו שתי כוסות, ועל כוס אחת כתבו, נגיד, מרוול, ועל השנייה DC.
אוקיי.
קרה דבר מדהים. הטיפים שלהם הוכפלו בעשרות אם לא מאות אחוזים, כי אנשים כבר הרגישו מחויבים לבחור בעמדה, לשים את השנקל שלהם ליטרלי בקוס שמייצגת אותם, וזה לא משנה אם תכתבי על קוס אחת מלפפון בחומץ, מלפפון במלח.
אגב, ויכוח שמפלג לפחות את המשפחה שלי בצורה מאוד מאוד בוטה.
אז יאללה, תתחילי לעשות מזה כסף, שים מכוסים טיפים.
אני מכנה חומץ.
אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, כי אין לנו זמן. אני מחנה המלח, אבל לא מסיבות של טעם, אלא מסיבות מיקרוביוטיות, שטוענות שמלפפון בחומץ הוא לא מלפפון חמוץ אמיתי.
אוקיי, נדון בזה בהזדמנות. אבל זה נכון שאנחנו מאוד אוהבים מיד שיהיה לנו מחנה, זה גם סופר נכון, כמובן, בתקופה האחרונה.
וגם ברגע שלמישהו יש עמדה, אני מוכרחה שגם לי תהיה עמדה, וזה לא משנה אם אין לי את ההכשרה לקבל את ההחלטה הזאת, או להביע עמדה בנושא, כי, guess what, לא אתם הסימן קריאה, סימן קריאה זכאי, ולא אתם הסימן קריאה אשם, לא למדתם פורנזיקה, איך קוראים לזה?
אני רק יודעת ב-CSI, פורנזיק.
פורנזיק.
אבידנס.
וגם לא למדתם משפטים ברובכם, אולי חלקכם כן, לא נחשפתם לכל עובדות המשפט, גם אם אתם חושבים שזה שקראתם המון מידע, זה הופך אתכם לחובבנים או חובבים עם תחום עניין מסוים, זה עדיין לא מסמיך אתכם. זה שאנחנו חיים במדינה עם מערכות, מאפשר לי בתור אזרחית, עם באמת רצון לחיות את חיי. בגדול, אין לי שאיפות הרבה מעבר לזה. זה מאפשר לי לדעת שגם אם דבר היום ונורא כמו רצח קורה במדינה, זה לא אחריות שלי לשבת ולפרק את זה, כי יש מישהו שזה התפקיד שלו, והוא הוכשר לזה, והוא יושב, ויכול להיות שגם אותו אדם או אותם שלושה שופטים, או במקרה הזה לא יודעת כמה שופטים עברו על התוכן של הקייס, האחריות שלהם היא להתמודד עם זה, גם אם בסופו של דבר כל האנשים המעורבים ילכו לקבר עם הסוד שלהם, ואף אחד לעולם לא ידע באמת מי רצח את הירדה, אוקיי? כמו שבתקופת החיסונים, כולם מיד הפכו למומחים לאימונולוגיה, וידעו להגיד אם החיסון עובד או לא עובד, ולא, אתם לא יודעים, וגם אני לא יודעת. בשביל זה יש אנשים שזאת ההשכלה שלהם. וגם האחריות שלהם עם משהו מסתבך, אגב. ואני מעוניינת לחיות בחברה שאנשים יכולים לחלק אחד לשני תפקידים, ולקחת אחריות על הביס שלהם בפאזל, ולאפשר לי קצת הקלה וקצת מקום בנפש ובמוח שיכול לא לדעת.
אז ההיילייט שלי השבוע, זה יגיע להיילייט, אבל תזרמי איתי רגע.
אוקיי. אישה... אני שמה את עצמי במצב של אי-וודאות.
בדיוק.
ואני סומכת עלייך. את כרגע בתפקיד, ואת מאפשרת לי להירגע, ואני מעריכה את זה.
לכי איתי כברת דרך קצרה.
אני אעשה את זה.
אישה הוכחה להוציא ואף למתיקה בבית החולים לניאדו בעקבות חוק החמץ. זה קרה השבוע.
אוקיי.
לוקחת אותך אחורה לשבוע שעבר. הזמנתי חברים לארוחת ערב, התיישבנו סביב השולחן, אמרנו לא נדבר על פוליטיקה, ומה עשינו כל הערב? דיברנו על פוליטיקה, כמובן. ואז היה את הצד שלי שאמר, תראו, חלק זה סימבולי, זה חוקים סימבוליים, וגם אמרו, לא, הכל מזעזע, קטן כגדול, אין אף חוק הוא לא סימבולי, כל כדור שלג סופו במפולת וכו'. ואז אני אמרתי, אבל תראו את חוק החמץ שעבר היום. בעצם עברה גרסה מאוד מרוקחת, בעצם אסור לחטט לנו בתיקים, בעצם זה נגמר בשלט על הקיר של בכניסה לבית החולים, ואמרתי להם, אתם תראו, זה שום דבר. הייתי השמאלנית הזאת שישנה על אף. את מבינה? אני...
את פשוט לא הערכת נכון את האימה של השומר בבית חולים מגלוטן ופחממות.
ומי כמוני מפחדת מגלוטן, ואני אדבר איתך על זה בהמשך התוכנית, בהמשך הפרק. וכשראיתי את הכותרת שהוציאו לאישה את הוואפלים, שלחתי להם בקבוצה שלנו... את הלינק, וכתבתי להם, אתם צדקתם, אני טעיתי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה.
כן.
אוקיי? מה, אני שואלת את עצמי, איפה למקם את עצמי מול התקרית הזאת של חוק החמץ, ושל זה שהוא הוציא לה את הוואפל מהתיק? הרי אנחנו רגילות ורגילים בעצם משנים ארוכות להיות אלה שישנים המנומנמים, או זה לא יעבור, וזה יהיה מרוקח, ואם זה מרוקח, אז קיבלנו והמשכנו להזמין... טיסות לאנשהו, ולעשות זרה אונליין. האם אנחנו צריכות את הפעם האחת הזאת כדי להזדעזע? האם טוב שהדבר הזה קרה?
אוקיי, אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים.
אני אלך איתך את כברת הדרך.
תודה. החלק הראשון הוא שהפרספקטיבה שלי כיוצאת החברה החרדית, היא של השתאות גדולה על כמות המקומות בחיים האישיים והציבוריים שהחברה החילונית מאפשרת לדת לחלחל, לחדור ולשלוט בהם. וזה שעכשיו מתייחסים לחוק החמץ כאל גבול חדש, זה כל כך מצחיק, כי אנחנו כבר חיים במדינה שכל טקסי החיים, מהלידה ועד המוות, בדרך הכניסה לנישואים וגירושין, כולל שליטה ברחם של נשים, כולל החלטות כל כך חשובות ודרמטיות על החיים האישיים, לא על הבפלים שאכלתי או לא אכלתי במקרה בתקופה מסוימת שהושפזתי בבית חולים. לכל אלה אנחנו רדומים עד כדי כך שאם אני מעלה פוסט על למה לא להתחתן ברבנות, ואם התחתנתי כבר בחו"ל, למה לא להירשם במשרד הפנים, וזה ניוז לאנשים, זה חדש להם. אנשים לא יודעות את זה, שאם אני רשומה במשרד הפנים, גם אם לא התחתנתי ברבנות, אני אצטרך להתגרש ברבנות. אז... זה החלק הראשון. החלק הראשון הוא שאני מאוד לא מוטרדת מחוק.
אינך נסערת.
נסערת לא. מוטרדת כי אני נסערת לא. ואני הכי בעד שדברים ייראו כמו מה שהם. ואם יש נורמה שלא להכניס חמץ, שעד עכשיו כיבדו אותה מאוד יפה, אני חושבת, אני כאימא מאוד מכבדת נורמות במרחב הציבורי, ולא שולחת את הבנות שלי לבית ספר או לטיול ביום שהוא פסח, אני לא אשלח אותן עם סנדוויץ'. וגם בשגרה שמתי לב, וזה משהו שהבחנתי בו רק עכשיו, הבנות שלי במערכת החינוך כבר 6 שנים, מעולם לא שלחתי אותן עם נקניק וגבינה, עם שרימפס, עם כל מאכל שיושב בצורה מובהקת ומטריסה על איסורי כשרות שיכולים לגרום לאנשים אחרים לאי נעימות. ולא שמתי לב אפילו שאני עושה את זה, כי נורמה זה דבר סופר חזק.
אבל אני הרגשתי שקצת זה היה wake-up call בשבילי.
כן.
שהייתי איפשהו סביב המקום הזה, הייתי קצת נטועה במקום של הלפני.
כן.
לפני ההפגנות, לפני הרפורמה. וכמעט שמחתי שהוציא לטבף לי מהתיק, כי זה עוד איזו סתירה קטנה שצריך היה לראות.
כן.
אם את רואה, אז את יודעת שזה קורה באמת.
השיא שלי השבוע הוא שיא השיאים. צריך אולי לקרוא לפינה הזאת אחרת, כי בדרך כלל שיא זה דבר חיובי ומרומם נפש.
כן.
אז השבוע זה שיא השיאים.
כן.
המינוי של מאי גולן לשרה לקידום מעמד האישה. אני כמעט מרגישה שאפשר לעצור שם, אני לא יודעת מה עוד יש לומר על זה.
אפשר לקרוא את אוסף הציטטות שלה שהתפרסם בארץ.
אז הייתה לי מחשבה קצת עקומה, אבל שאנחנו כבר שנים אומרות שאנחנו נדע שהמהפכה הפמיניסטית הגיעה כברת דרך, כשנראה נשים בינוניות בתפקידים בכירים. ומה אני אגיד לכם? אני רואה הרבה נשים בינוניות מאוד מצליחות לאחרונה. אז אולי אפשר, לא יודעת, להחזיר את הטישרט של בונות אלטרנטיבה, כן. ולסגור את הבאסטה.
אנחנו את שלנו עשינו. עשי שלי. קשור בנשים חרדיות, שעל פי מחקר שנערך לאחרונה, נשים חרדיות שעובדות הן אלו שמובילות את ההחלטות הכלכליות בבית. אני אתן את הקרדיט שאת המחקר ערכו דוקטור אבי קיי מהמרכז האקדמי לב ודוקטור יעל ברנרד אילן מאוניברסיטת אריאל, ולפי המחקר, ככל שהאישה החרדית מרוויחה יותר מהגבר במשק הבית, כך עולה השפעתה על החלטת הקבלות הפיננסיות של המשפחה.
אגב, זה לא קשה לאישה חרדית להרוויח יותר מהגבר במשק הבית, כי בדרך כלל הן אלה שרוכשות נכון. השכלה ועובדות, והם אברכים.
הם עדיין מעידות שיש להם פחות הבנה באיך חשבונות הבנק, פוליסות הביטוח ופעילויות פיננסיות אחרות מתנהלות. הן מרוויחות, הן עובדות, כן. הן למדו, הן הכוח הכלכלי שמחזיק את הבית, ועדיין בשאלה מי מבין יותר בכסף, לא, הוא מבין יותר בכסף, אבל מה שאני רוצה להגיד,
כן.
זה שזה, קודם כל, השיא הוא שיא בגלל שוואו, מדהים. כן. אז את יודעת, אנחנו לא מרוצות מהשרה לקידום מעמד האישה, אבל אני מרוצה מהנשים במדינה הזאת, מכל המגזרים.
חד משמעית.
ואני חושבת שכל הנשים, מכל המגזרים, ולא רק החרדיות, גם החברות שלנו, לא יודעות לדבר על כסף. ואני אומרת לך את זה כבר הרבה שנים. אני מאוד מאוד מוטרדת מעלת הריבית. ואין לי מי לדבר על זה.
איתי.
איתך את יודעת שאני מדברת. זה מקליטות את הדיבורים שלנו לפודקאסט.
כן.
אבל המרחב לא נותן לך להרגיש שאת יודעת, למרות שאת יודעת.
כן. היה פעם מערכון כזה, אני לא זוכרת איפה הוא היה, אבל לפני המון שנים, והייתי צעירה, והוא השפיע עליי עמוקות. זה היה מרזי אורית. וזה היה מקום שבו נשים חכמות מדי יכולות לבוא להתאפש בו, לעשות דיאטת איי-קיו, כדי לא לאיים על הגברים בדייטים, כדי להצליח למצוא זוגיות. ואני תוהה אם כל מה שאמרת עכשיו הוא קצת נובע מזה.
כן.
שזה לא יאות, זה לא ראוי, זה לא סקסי, זה לא מגניב להבין בכסף, זה לא התפקיד שלך.
אז אני רוצה להגיד הפוך. זה הכי מגניב, זה הכי מחרמן, זה הכי סקסי להבין בכסף. ואגב, זה גם לא כזה מורכב.
כן, זה הסוד שלא רוצים שנדע.
בדיוק, זה לא כזה מורכב. אז אני קוראת לכל אנשים חרדיות או לא חרדיות, אני מחפשת חברות שרוצות לדבר על כסף.
את יודעת מה מדהים?
אז תתקשרו אליי.
החברות של הבת שלי, כשהם ישבו ללמוד אחוזים, והן כאילו יכורה הסתבכו וטענו שהן לא יודעות. ומיד אמרתי להם, אוקיי, זרה סייל. הבגד עולה 180 שקל. יש עליו 25% הנחה. כמה הוא עולה? הם שלפו לי את התשובה בשנייה. מהבטן, בלי לחשב אפילו.
כל מה שאת צריכה בחיים, כדי להשתייך או להבין במשהו, זה נקודת הזדהות. מאיזה ספר את לא נהנית? מספר שלא הצלחת לאהוב או לשנוא אף גיבור או גיבורה.
יפה.
נכון?
נכון.
ואני חושבת, אגב, שזה אפילו נכון לרפורמה ולהפגנות. תמצאי נקודת הזדהות אחת, בתוך כל מכלול הדברים הבאמת גדול שניתן לנו למחות עליהם, ואת תמצאי את עצמך בהפגנה, ובגלל זה בסוף גם אנשים שלפני חודש וחודש וחצי אמרו, לא, וכן, וכן, ולא, בשיחה אחת, את בסוף מביאה אותם להפגנה.
כן.
כי יש כל כך הרבה מקומות להתחבר אליהם.
וזה באמת, זה מתחבר לדברים שאני אדבר עליהם בהמשך, אבל זה קשור לרגשות. לבנות שדיברתי איתן, יש רגשות בנוגע לג'ינס בזרה שהן נכון. רוצות לרכוש. וגם בסיפור של הרפורמה, את יוכלת את המון מידע. את נוגעת בנקודה רגשית, הבן אדם קופץ.
בינגו. מה השפל okay. שלך, שיף?
אוקיי. אין לי כוח להתחיל אפילו עם כמה שזה מעצבן אותי, שמתייחסים לרמת האובססיה של אישה לניקיון. כאל חלק מתעודת הזהות שלה. אני מדברת על הדבר הזה שאי אפשר להיכנס למישהי הביתה, בלי שהיא תתנצל שאוי, סליחה, לא הספקתי לסדר, לא ידעתי שאת באה. אנחנו כל הזמן נמדדות באיזה רף.
וואי, זה מה זה נכון.
בלתי סביר שהוא משתקף גם המון ברשתות החברתיות, כל מיני טיק טוקים של כאלה שמסדרות את הכינוע בצנצנות זכוכית, בארון המושלם שלהם, ומין כזה, מין פורנו, ניקיון וארגון. זה מין תחושה של, יש איזה בית מושלם ש... מישהי חיה בו ל-30 שניות אולי, שהם בדיוק הרגע שבו היא סיימת הסרטון.
זה פומו, סדר וניקיון, תמיד יש בית יותר מסודר משלך.
כן, כן. וכל המחקרים מראים שגם בבתים בהם חלוקת הבית, איכשהו סוג של שואפת לשוויון, עדיין רוב מטלות הסדר וניקיון נופלים על האישה, ואין מנוס ממסקנה דרמטית במיוחד. הפתרון הוא לא לגרור אותם לתוך קלחת הניקיון, איתנו, הפתרון הוא להוריד את הסטנדרטים ומהר. אוקיי?
בתים, מבולגן, סליחה, אם מרי קונדו יצאה ממרי קונדו,
יפה.
אז כולנו יכולות.
יפה. וזה כמו שאנחנו כבר למדנו וקיבלנו והערכנו את האמא הטובה הדיה, אז אני רוצה להציע את הבית הנקי דיו. ואת כל השעות שיתפנו לנו מלרדוף אחרי הזנב של עצמנו באיזה פיקציה של מה זה להיות אישה מוצלחת ואיך נראה בית מושלם, בוא נמצא דברים יותר טובים לעשות עם הזמן הזה.
אפשר לראות את העונה השנייה של מד מן שאני ראיתי בחופשת הלידה שלי, הראשונה, שבו היא עקרת הבית המושלמת, אבל בסוף היא יורה בציפורים. רציתי לומר לך שקצת שימח אותי שהשבוע סמוטריץ' כן. פספס ישיבת תקציב, כי הוא הלך לעזור לעשות את הבית בפסח.
וואו. מה זה כן. רגע, מה זה לעזור? לעזור כי זה התפקיד של אשתו והוא בא לעזור, או שהוא בא זה, לחלוק
זה,
בנטל?
סליחה, הנחה משלי.
אוקיי.
אני יודעת שעוד כעסו עליו. אני כזה, לא. א', עדיף שהוא לא יהיה שם, מכל מסיבה שהיא, וב', טוב מאוד, שילך נקות. אם כבר יש את הטירוף ניקיון הזה,
כן.
לפחות שיעזור. וסביב זה אני רוצה באמת להגיד על השפל שלי, שיש לי שאלה על החג.
כן.
אחרי שכולנו נניח ננקה ונצחצח את הבתים, ונסיים...
אני כבר מודיעה שאני לא אעשה את זה. תהיו בעניינים, כולם לא כולם מוזמנים, זה אמירה ממש לא מבוססת בשום צורה, אבל את מוזמנת אליי הביתה, וכשתגיע, הוא לא יהיה מסודר, ואני לא אתנצל.
שפרה, כשאני באה אלייך בפסח, אני רוצה להוציא כוס מלוכלכת מהכיור כזה, לשטוף אותה טיק-טיק עם מים, אפילו לא עם הסקוטש והזה, ולעשות לי קפה בכוס כזה רבע נקייה.
אנחנו נגשים את החלום הזה.
מעולה, ואז אני ארגיש שהמהפכה התחילה. אז החג וניוז. האם יהיה שפל של חדשות? כי תראי, אנחנו היינו עכשיו בגאות. מה זה גאות? גאות משוגעת.
מנית כמעט.
כן. אנחנו בחודשיים, נובמבר, אוקיי, נגיד, התחלנו בנובמבר של גאות של חדשות, של גל שהלך וגבה וגבה וגבה, וסיאו היה, אני חושבת, בפיתורי גלנט ובהפגנה הספונטנית. ואיזה סוג של שפל צפוי לנו בחג, שפל חדשותי? זה יהיה שפל יפה, כמו ים פלטה, או שזה יהיה שפל מלחיץ, כמו השקט שלפני הסערה?
את לוקחת אותי לאסוציאציות תנכיות.
זה כל מה שאני רוצה לעשות.
אמרת שפל יפה, וחשבתי על קריאת ים סוף.
נכון.
כי זה היה שפל, זה היה הים נסוג ושחרר קצת, ונתן לבני ישראל, שהם עדיין לא היו בעם, הם עדיין היו עבדים, או אסופה של פליטים שבורים וסדוקים, עם... מישהו או מישהו יכולים להזדהות עם, עם התחושה. ואז הם עברו בתוך הים בחרבה. לדקה היה שקט, נתנו להם לעבור.
ואז הים נסגר וגעש.
כן. אז, כל מי שלא הספיק לצאת בזמן.
אז אני רוצה בבקשה את השפל של הים פלטה.
יאללה.
ולא את השפל המלחיץ של...
שלפני
הקו
הצונמי.
האדום של הכינרת. או נגיד כזה, את יודעת.
כן.
הקו האדום של הכינרת.
אוקיי.
שאת אומרת...
כן.
איך עולים מפה למעלה? רק במבול קשה, קשה, קשה. גם תנכי.
כן, יפה לנו.
מאוד, מאוד ברוח החג.
והכינרת זה גם תנכי, אבל מתנך אחר.
נכון,
מסניף חדש של התנך.
דור שתיים.
וגם שם הוא צעד על המים, אולי הוא בעצם צעד על איזה פלטה קטנה מתחת לפני השטח שלא ראו אותה.
אבל אומרים שכל הדברים האלה זה בעצם, אם אי פעם ראו שם משהו, זה בעצם היה כל מיני סוגים של תופעות של שפל מאוד גדול,
כן.
נכון?
כן, קריאת ים סוף זה תיאור של צונמי, קודם הים נסוג.
כן.
ואז אחר כך הוא...
ואז אחר כך
גל
הוא
גדול.
עלה.
כן.
ואומרים על ההליכה על הימיים, שזה גם, זה שפל שיצר איזו אשליה כן. אופטית, שהיה נראה כן. כאילו...
אז כל הניסים שלנו הם פשוט נקודות שפל בסייקל של הגאות והשפל. וזה מעניין שאנחנו מדברות על צונמי, כי זה מביא אותי לאימא שלי, שהיא חלומות, אני חולמת. המון mm-hmm. חלומות מטרידים. אני שומעת מאוד אנשים שהחלימה שלהם מאוד מאוד סוערת ואקטיבית ומטרידה.
גם בתוך הבית שלי.
ונזכרתי שעוד בקורונה זה התחיל. הייתה mm-hmm. תקופה שהיו לי חלומות מאוד דומיננטיים וקולנועיים ומפורטים, וקראתי אז מאמר בניו יורקר על עיתונאית יהודיה בברלין של שנות ה-30 של המאה הקודמת. היא התחילה לאסוף חלומות של אנשים, ואפשר לזהות ניצנים של העתיד לבוא כבר בחלומות שאנשים בגרמניה חלמו 10-15 שנים לפני השואה, והיא בעצם בוחנת איך חלומות משתנים תחת משטר טוטליטרי. עכשיו, במאמר...
וואו, איזה מפחיד!
כן. אמרתי, אימא. במאמר מצטטים את חנה ארנט שאומרת שמשטר הופך לטוטליטרי באופן מוחלט כשהוא מחלחל לתוך חיי החברה של הפרט. וכשאנחנו כבר מצנזרים את המילים שלנו, כי את לא יודעת עם מי את מדברת ומה הוא יעשה עם המילים שלך. עכשיו, זה אולי נשמע קצת דרמטי להגיד שאנחנו שם, כי אנחנו לא באמת מצנזרות את עצמנו כי השטאזי שומע, אבל... אני כן בוחרת מה אני עונה לנהג מונית, למשל, כשהוא שואל מה שלומך.
חד משמעית.
אז אני כבר מכילה איזה צנזורה ומגבלות על הפער בין המחשבות שלי לבין המילים שיוצאות לי מהפה. הצעד הבא, אם מתקדמים לתוך משטר טוטליטרי, הוא שמתחילים לצנזר גם את המחשבות, כי את כבר מתאימה את עצמך למצב שאת נמצאת בתוכו. אנשים הם יצור סטגלטני. באיזשהו שלב את מבינה, מה המציאות שאת חיה בתוכה, ואת מתאימה את עצמך לצורה של זה.
כי יוצקת את עצמך.
אבל בתוך זה, זה, המקום היחיד החופשי לנהל שיחה עם עצמנו, הוא בחלומות. ואחד החלומות שהיא ציטטה שם, הוא היה מאוד מאוד יפה בעיניי, שהיא תיארה מישהו ש... היא חילקה את זה לכל מיני ז'אנרים, את אלה שמשתתקים, את אלה שמצטרפים להמון. אז יש את אלה שנאבקים. ואחד מאלה שנאבקים זה מישהו שחלם שאוסרים על חלימה, והוא ממשיך לחלום.
וואו, זה כבר בעולמות הפנטזיה האפלה.
כן. וחשבתי על זה שבעצם אנחנו דיברנו הרבה, את ואני, בעונות קודמות, על רגשות, על איך הדבר הזה שאנחנו מתייחסים אליו כאל מטרד שצריך לנהל אותו ולדחוק הצידה, ואל תהיה כל כך רגשית, וחבל שאת מתרגזת, ואי אפשר לדבר איתך כשאת ככה, למעשה אינפורמציה סופר חשובה, רגשות הם הדרך של התת מודע, החכם והבעדנו לתקשר איתנו, וזה בעצם, זה קידוד. התת מודע אומר, תקשיבי, זה סיפור מאוד ארוך, אני לא אתן לך עכשיו את כל הפרטים המייגים, זה לא חשוב. אני אתן לך זסט של תחושה, ועכשיו את תשבי בחדר ליד אדם שיגרום לך להרגיש לא בנוח, זה כל האינפורמציה שאת זקוקה לו.
כדי לבחור מה לעשות. עכשיו קחי את הכלים שברשותך, ותפעלי.
עכשיו עלה בך רגש של כעס, הוא שם כדי להניע אותך לפעולה, כדי לבצע שינוי של אי צדק. זה במקום להגיד המון המון מילים, ולתת לך המון אינדיקציות ואינפורמציות. הייתה לי מחשבה אולי מצחיקה, ואולי קצת מאגית, אבל הייתה לי מחשבה שאם כולנו יחד נתחיל לזמן חלומות חיוביים, חלומות משני תודעה, חלומות של החלמה וריפוי, אולי אפשר לשנות את המציאות בכיוון השני.
אני איתך, אבל תגידי לי איזה חלומות מזמנים השבוע. עכשיו, על זה תעדכני אותי בסוף הפרק. טוב, לי השאימה הרבה פחות מורכבת. יותר יומיומית. היא לא מעולמות התת. זה, היא זה... מעולמות המודע, מודע, מודע.
אוקיי.
אוקיי, יש תמיד את הרגע הזה, שאת, כאילו עכשיו היה הצהרון, נכון? שנגמר כי תכף יש חג. ואז יש לך את היום הזה של הצהרון, ואת אומרת, what the fuck, מה זה היום הזה? אז זה האיסרו חג.
איסרו חג, בטח.
האיסרו חג, האירוע שזה שמישהו בחול עדיין אוכל מצה, אז הילד שלך אין לו בית ספר. זה קו לינארי, זה ישיר. זה ישיר כמו טיסת אלעל מישראל לניו יורק. אז בהסכמים ששאשה ביטון השיגה בקדנציה שלה, האיסרו חג בוטל. נכון?
כן, בטלו את האיסרו חג?
כן.
בדקו את זה עם הרבנות?
לא נראה לי.
סתם.
זה היה חלק מהקטע ש...
איסרו חג זה יום חול.
איסרו חג זה יום חול. רק מערכת החינוך חוגגת את האיסרו חג. שאת יודעת גם בסוף מי נפגעות הכי הרבה, מי איסרו חג?
מי?
מי מפסידות עוד יום בעבודה?
מורות. לא.
לא, הן מרוויחות יום חופש, אבל האימהות.
כן.
את יודעת, מי בסוף תישאר בבית אם אין לך צהרון או כסף לצהרון או לא משנה מה.
אבל גם המורות לא באמת מקבלות יום חופש, כי הן בבית עם הילדים שלהם, כי להם אין מסגרות.
נכון. אז כרגיל, איפשהו כולנו נדפקות מהאירוע הזה. אז שאשה ביטון השיגה שורה של דברים בהסכמים שהיא חתמה בקדנציה שלה עם המורים והמורות. עכשיו, קיש כבר ביטל את רפורמת הבגרויות של שאשה ביטון, והוא עשה עוד שינויים, אבל אני לא יודעת מה קרה עם האיסרו חג. אז אני, האימה שלי זה שהוא ביטל את האיסרו חג, ואת הדבר הזה שהיא עשתה שיחדה בין מיום כיפור הצוקות הכל חופש אחד, שזה סופר נוח.
כן.
אז אני בבקשה, אני מבקשת, תשאירו את זה כמו שזה. בסדר, דבר אחד, אל תרסו. תודה.
אנחנו יוצאות מכאן בקריאה למאזין יואב קיש. תוריד את הטלפיים מהאיסרו חג.
בדיוק, תוריד את הרגל מהגז אל האיסרו חג. תן לילדים ללכת ותן לנו לעבוד. דמעה.
הדמעה שלי היא פשוט באמת העובדה שאני מאוד קרובה לבכי בימים האחרונים. עד כדי כך שהיום בשיחת זום סופר מקצועית, ברמות הכי גבוהות של תאספי את עצמך גברת ותציגי חזות
לא להתפרק פה עכשיו.
לא פה, לא עכשיו. הגעתי לסף דמעות באופן לא רציונלי. זה לא שפרצתי בבכי כי אמרו לי משהו מעציב. פשוט באמת העיניים שלי התמלאו בדמעות. והדבר הכי משונה בתוך כל זה, זה שכולם היו ממש בסדר. כי אנחנו בקלחת הזאת ביחד, והם פשוט kept calm and carried on, ועל כך נתונה להם תודתי.
אנחנו פריחות, פריחות ופריחים.
ופריחיות.
אני תמיד פריחית.
כן.
זה גם כל מה שאני אוכלת.
אבל... פת במלח, כן. פריחית בדמעות.
אז אני באמת רוצה שנייה ברצינות בדימה שלי לדבר על, על נושא המזון בפסח. הקרן לידידות מדווחת על עלייה של 25% בדרישה לסלי מזון בישראל.
25%?
כן. יש החרפה אמיתית ברעב בארץ. במקביל קראתי כתבה בכלכליסט, כתבה מרתקת ומורכבת של דניאל דולב, אני ממליצה לחפש אותה, אבל לך אני אעמלק. אפליה מוסדרת בהסכם שערכו ביבי ודרי על ילדים רעבים. ילדים רעבים יותר וילדים רעבים פחות. משחקי הרעב, גרסת המציאות. ניתנה תוספת תקציבית אדירה של כמעט מיליארד שח להבטחת המזון של משרד הפנים. עכשיו, יש גם הבטחת מזון של משרד הרווחה.
כן.
אבל להם יש איזה 100 מיליון שקל בשנה, מין משהו יחסית פעות ביחס לכמות הרעב שאנחנו יודעות שיש בארץ. רוב הכסף להבטחת מזון נמצא בידיים של משרד הפנים, ואז מה את חושבת שקורה?
ילדים יהודים, בטוח.
כן.
לעומת ילדים ערבים.
ערבים ובדואים.
כן.
זה בעיקר הסיפור, זה נע בקצוות האלה, משפחות חרדיות ומשפחות ערביות ובדואיות, ואז המשמעות היא שיש בישראל ילדות רעבות ששוות יותר, ויש בישראל ילדות רעבות ששוות פחות, ואם את ילדה בדואית, אז הרעב שלך לא שווה כמו הרעב של ילדה ממודיעין עילית. אז לא נורא, את תישארי רעבה. עכשיו, זו כתבה מאוד מורכבת, שמבטאת גם את הניואנסים של איך קשה להגיע לאוכלוסיות בדואית, כמובן שאיש אינו עושה מאמץ, איך התלושי מזון האלה ניתנים
בזה. קשה להגיע כי אין כביש סלול, כן, כי אולי נתחיל בלסלול את הכביש, ואז יהיה יותר קל להגיע עם המסעית של האוכל.
וגם איך, כמובן, תלושי המזון האלה, זה כרטיסים כאלה שהם נטענים, והם נטענים בדרך כלל, ההטענה ניתנת בסמוך, נניח, לזמן של בחירות, וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, יש גם ניצול ממש ציני של הנושא של רעב לכלכלת בחירות. ואני אומרת לעצמי, לא יכול להיות. את תגידי לי שזה משהו שקשור איכשהו לתיאולוגיה, לדת. למקרא. לא יודעת, לא יודעת באיזה מילים להגיד את זה.
להפך.
אבל המוח שלי התפוצץ, וכל אחת ואחד חייב לעצמו לקרוא את הכתבה הזאת בכלכליסט. אז אני אלך מפה, סליחה, אני כבר בשצף, את תרשי לי.
תמשיכי.
אני אלך מפה ישר לקרא שלי.
אוקיי, דרי.
כי בסופו של... דרי וסמוטריץ', אחד מאכיל ילדים וילדות רעבים ורעבות, ושנייה, עוזר לאשתו לנקות, זה מה זה, זה פמיניסטים. זה
גברים לתפארת.
כן. אז את יודעת, אני מאוהבת באסקפיזם. יש לי קרא של אסקפיזם. אז השבוע הקרא שלי הוא האינטרנט שלי, שנתן לי כל כך הרבה מידע לא חיוני על גווינית פלטרו. מה היא לובשת? איזה סודה היא שותה? את יודעת שהסוודר קשמיר הלבן שלה שווה יותר מהמשכורת של הקלדנית שהקלידה את המשפט שלה? אוי. כן, אלפי דולרים בגבוה, בסדר? איך היא והדוקטור עשו כפיות על הסקי סלופ, ועכשיו היא אומרת שזאת הטרדה מינית, אבל האמת היא שאני נאחזת בזה יותר ויותר, כי אני מרגישה שככל שהבריחה היא הזויה יותר,
כן.
היא כמו חופש ביקום מקביל. כי את יודעת, הייתי לאחרונה בחופש, ניסיתי לנסוע בחופש, חזרתי, ספרתי לך את זה, חזרתי יותר מוקדם, כי לא יכולתי לשבת בים ובבריחה, לא, זה לא... זה לא עובד לי עכשיו. אבל אם בסוף של היום אני פותחת איזה אתר בחול, והם אובססיביים למחברת אור הכחולה שגווינית פלטרו נושאת לבית המשפט, שעולה $250 בסך הכל, בשבילך בגופ כמתנת פסח,
זה מדהים שהאישה מצווה את עצמה.
יש לי איזה שקט, יש לי איזה כלום שהוא שקט.
אפשר לתמחר בה את הכל.
היא מתומחרת.
אפשר פשוט לעבור, לסרוק אותה פריט פריט, ציפורן ציפורן, ריס ריס, ולתמחר, אנחנו יכולים לפרק את המוצר שהוא גווינית פלטרו למרכיבים, ולדעת כמה זה עולה.
אני רוצה מגווינית רק את הברך, את שורש את השערה ואת התנוך.
אחרי התאונת סקי אני משאירה את הברך.
אז זהו, אז אני מאוהבת באסקפיזם, וככל שהוא יותר רזוי, ככה זה יותר עוזר בתקופה הזאת. זה מה שרציתי לומר.
יפה. זה מעניין, אני בקרא שלי הלכתי גם לאסקפיזם היותר מקומי.
אוקיי.
דנה כמה?
כל כך.
דנה אינטרנשיונל.
בול, אבל בול.
ושוב, זה לראות ולא להאמין. היוצרים עשו עבודה כל כך טובה. גם בלתת לדנה את המרחב להיות עצמה, ולהביא את השואו כמו שהיא מבינה אותו. וגם זאת סדרה שמתחילה, ספוילר, 10 דקות ראשונות של הפרק הראשון, בלי הכוכבת. וזה עדיין טלוויזיה שאי אפשר להוריד ממנה את העיניים.
ואני רוצה להגיד לך, אם כן רגע, אבל בכל זאת נקשור את זה, כן. לא מובן לי מאליו שסדרה כל כך קווירית תופסת מקום כל כך רחב בתקשורת שלנו, בלוח המשדרים שלנו. יש לך קו אדום לשבוע הזה?
עד היום הקווים האדומים שלי הגיעו כולם מהתנך. ואני חשבתי להציע למאזינות ולמאזינים שלנו איזה שייל חג. דבר תורה קטן שתוכלו לקחת אתכם לשולחן הסדר. אם יגיע תור שלכם ותצטרכו להגיד דבר תורה, אז אני מציעה לכם את שלי. אני מאוד אוהבת אותו, הוא מאוד מתאים לרגע בזמן שאנחנו נמצאות בו. והולך ככה. משה הוא רואה צון, הוא בורח לו סה, והוא רודף אחריו, והוא מגיע לאיזה אזור מוזר במדבר, הוא רואה שם עץ בוער, סנה, בוער ואיננו קל. כלומר, עץ שאמור להישרף, בעצם עולה באש, אבל לא נשרף. אז הוא נמצא במצב של משבר. ההגדרה של משבר זה כשהמציאות מתנהגת שונה ממה שאני מצפה. אני יודעת כל מיני דברים על העולם, אני מכירה את החוקים שלו, אני יודעת איך הוא עובד, ו... כשהוא מתנהג אחרת מהציפייה שלי, אני נקלעת למשבר. מתוך השבר שלו והקושי שלו, הוא פונה לאלוהים ואומר לו, מה קורה? אז אלוהים נותן לו תשובה מדהימה, הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך. שזו תשובה מאוד משונה לתת לבן אדם שנמצא במשבר, הוא צריך קצת תמיכה רגשית, הוא צריך קצת החזקה.
אלוהים, אתה לא בכיוון.
או מטף, כאילו, תחבל לו את האש, מה להוריד עליים עכשיו?
מה יחף ליד האש? לא מתאים.
לא מתאים. אז הארי הקדוש,
כן,
אמר, אל תקרא של נעליך מעל רגליך, אלא של מנעוליך מעל הרגליך. נקלעת למצב שהמציאות מתנהגת שונה ממה שציפית, תשתני. תפעילי צורה אחרת של פעולה, של מחשבה. אל תמשיכי לדפוק את אותו ראש באותו קיר. הקיר הזה לא יזוז ככה. אולי תעקפי אותו, אולי תחפרי מתחתיו, אולי תכתבי עליו שיר. אז זה הדבר התורה שלי והקו האדום שלי בשביל כולנו. אני מאחלת שהסנה הבוער שהוא 2023 יאפשר לכולנו להשיל את המנעולים מההרגלים ולמצוא דרך אחרת.
אני מצטרפת לזה.
אמן.
חג שמח! תודה ליוראי פיקר על ההקלטה והעריכה. ותודה לכם, ולכן על ההאזנה.
אם אתם אוהבים להאזין לנו, יש לנו בקשה. תשלחו את הפרק הזה לחבר או חברה שזה יכול לעניין גם אותן. ותלחצו פולו, דרגו אותנו בפלטפורמה בה אתם מאזינים, זה עוזר למאזינים אחרים למצוא אותנו, ויאפשר לנו להמשיך ולהקליט עבורכם בכל שבוע את קו אדום.